בפרק היום אני הולך לעשות לכם פרק של שאלות ותשובות שמתאמנים שאלו אותי פה בסטודיו, ואני מניח שאם המתאמנים שלי שאלו את השאלות האלו, גם אתם בטח שואלים את עצמכם מדי פעם את השאלות האלו. אז על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק? בפרק אני הולך לדבר איתכם על למה המראה שלנו משתנה אחרי שאנחנו לא מתאמנים תקופות מסוימות, למשל אם הפסקנו איזה שבוע, שבועיים, פתאום אנחנו רואים שינוי במראה שלנו. איך יכול להיות שאחרי הפסקות שאנחנו עושים באימונים, פתאום אנחנו שוברים שיאים, או פתאום אנחנו מרגישים יותר ערנים, למרות שלא התאמנו, כמה קריאטין אנחנו צריכים לקחת, אם בכלל, איך זה עוזר לנו במסת שריר, בכוח, מה המחקרים האחרונים אומרים לנו בנושא הזה של כל הקריאטין. אני יודע שזה טרנדי אצל הרבה מתאמנים שמתחילים להתאמן בחדר כושר, ואני רוצה לדבר איתכם גם על הנושא של למה להרים כבד. מי שעוקב אחרי ברשתות החברתיות ורואה את הסטורי שאני מעלה ואת הסרטונים שאני מעלה עם המתאמנים שלי, אתם רואים שהם מתאמנים באמת ברמה מאוד גבוהה, לקרוב לכשל או לרמות מאמץ מאוד גבוהות, והרבה מהם גם מרימים מאוד כבד. אז למה אני גורם למתאמנים שלי לעבוד ברמה כזאת גבוהה? על כל זה אני הולך לדבר איתכם ממש בפרק, אז תישארו איתי כי הולך להיות פתיח קצר וכבר מתחילים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. שמי ישראל דיין, מאמן כושר אישי מהיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. וכמו שאתם רואים, גם הפרק הזה הוא מצולם, והוא עולה לספוטיפיי וליוטיוב בצורה של וידאו, וגם בשם, אז אתם יכולים לראות את זה איך שבא לכם. ואם אתם רוצים, חלק מהפרק פה כנראה יחתכו לכל מיני חתיכות מדיה שאני אעלה ברשתות השונות. מי שרוצה יכול לעקוב אחריי באינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק וכל הדברים האלו, זה יעלה בפיסות מידע יותר רלוונטיות. ולפני שאני מתחיל, אני מזמין אתכם כמובן לעשות סאבסקרייב, או איך שאומרים, לעקוב אחרי העמוד שלי ביוטיוב, בספוטיפיי, איפה שבא לכם, וכמובן לדרג אותי אם בא לכם. אם לא בא לכם, אתם יכולים להמשיך לצפות ולהחליט אם אני שווה שתדרגו אותי בכמה כוכבים שבא לכם. אז בואו נתחיל תכלס, איך שאומרים, בשאלות הראשונות. אז השאלה הראשונה שאני קיבלתי זה, למה המראה קצת יורד כשלא מתאמנים תקופה? אז תראו, הרבה פעמים אנשים חושבים שברגע שהם מפסיקים להתאמן, המסת שריר ישר יורדת החל מ-24 שעות אחרי האימון, ולכן הם כל הזמן מנסים להתאמן בבית ובמכון ולעשות כל מיני שכיבות צמיחה ומתח, כי הם מרגישים שאם הם מפסיקים להתאמן, אז המראה יורד, הטונוס של השריר יורד, וזה אומר שמאבדים מסת שריר. אז נכון שהטונוס של השריר יורד או הפאמפ יורד, אבל אנחנו לא מאבדים מסת שריר כל כך מהר. בגדול, בשביל לאבד מסת שריר, אם אין לנו איזושהי מחלה או איזשהו אירוע רפואי מאוד מסובך, כמו להיות בטיפול נמרץ או טיפולים של כל מיני דברים חס ושלום, כמו כימותרפיה או סרטן, איידס וכל הדברים האלו, כנראה שלא נאבד מסת שריר תוך שבוע. בשביל לאבד מסת שריר, רוב האנשים יצטרכו בחודש, חודשיים בשביל להתחיל לאבד מסת שריר. אז מה קורה באמת בגוף שלנו שאנחנו רואים שפתאום השריר יותר צונח, אנחנו נהיים יותר רכים, נוזליים, כל אחד יכול לחנות את זה איך שבא לו. אז בגדול מה שאנחנו רואים זה א', ירידה של הפאמפ שהיה אחרי האימון. כשאני עושה למשל עכשיו יד קדמית, אתם רואים אני לא אחרי אימון, זאת אומרת היד שלי נחשבת קרה. זאת אומרת שאין מספיק דם בתוך השריר, ולכן השריר נראה בגודל מסוים. כשאני עכשיו יתאמן ויעשה 20-30 חזרות, יהיה זרימת דם יותר מוגברת לתוך השריר, וזה מה שיראה לה, מה שיקנה לה את המראה הנפוח יותר, וזה מה שאנחנו קוראים לו פאמפ. וזה למה הרבה פעמים אנשים אחרי האימון מרגישים הרבה יותר גדולים, שהחולצה יותר צמודה, שהידיים יותר גדולות, שהרגליים יותר גדולות, והם חושבים שזה באמת המראה האמיתי שלהם. אבל אחרי כמה שעות הפאמפ יורד. אז בוא נעשה נקודה אחת, הפאמפ יורד ולכן אנחנו מרגישים פחות קשיחים ברמת המסת שריר, אם אני אקרא לזה ככה. דבר שני, ברגע שאנחנו מפסיקים ליותר מכמה ימים ואפילו שבועות, מה שקורה זה ירידה במאגרי הגליקוגן בתוך השריר. השריר שלנו הוא בנוי מכמה דברים. יש שם כמובן את הרקמת שריר, אבל בתוך הרקמת שריר, השריר אוגר גליקוגן, שזה בגדול פחמימה, עם מים. זאת אומרת, בערך על כל גרם גליקוגן, אם אני זוכר טוב, יש 3 גרם מים. זאת אומרת שאם יש לנו עכשיו שריר של היד קדמית ואני עושה ככה, זה לא רק רקמה של שריר תאורה, איך שאומרים, ממש, אלא יש שם גם מים. אז ברגע שאנחנו מתחילים למה שאנחנו פחות אוכלים טוב, פחות מתאמנים טוב, פחות זזים, אז מה שקורה, המאגרי גליקוגן יורדים מתוך השריר, ומה שקורה זה מראה לנו מראה יותר נוזלי. עכשיו, יש פה גם את האפקט הגנטי. יש אנשים שלא יתאמנו חודש, חודשיים, והם עדיין יראו חטובים ברמה כאילו הרגע הם סיימו אימון של בטן או ידיים. למה? כנראה השלכות גנטיות, ויש אנשים שאחרי יומיים שהם לא מתאמנים, הם כבר מרגישים נוזליים בבטן, בכתפיים, בחזה, בכל מיני אזורים כאלו, אז זה בסוף גם תלות גנטית. אז אם אתם מרגישים שאתם יורדים במסת שריר, אז קודם כל זה לא באמת ירידה במסת שריר, ודבר ראשון, אני ממליץ לכם כמובן להמשיך את השגרת אימונים שלכם, אבל אם למשל אתם לא יכולים עכשיו להמשיך את השגרת אימונים שלכם כמו שצריך, אז קודם כל אל תדאגו, כמו שאמרתי, זה לא ירידה במסת שריר, אבל אני כן אומר לאנשים לנסות להתאמן קצת מעבר, כאילו לנסות להתאמן כמה שאפשר, כי זה יכול לשמור לנו על סוג של שימור של המסת שריר, אם אתם ממש מפחדים לאבד את המסת שריר. מה זאת אומרת? ואני אעשה את זה מסודר. הרבה פעמים האנשים חושבים שבשביל לשמור מסת שריר צריך לעבוד כמו שבונים את המסת שריר, ואני אגע בזה ממש בקצרה כי זה נושא קצת יותר מסובך. אבל זה לא נכון. מה זאת אומרת? בשביל נגיד למשל להעלות את היד קדמית שלי נגיד בסנטימטר, אני צריך לעשות נגיד 10 סטים ליד קדמית בשביל שהיא תעלה בסנטימטר. נגיד, לדוגמה. אבל בשביל לשמר את הסנטימטר שכבר עלה ביד הקדמית, אני לא אצטרך לעשות 10 סטים, לפעמים אני אצטרך גם 3, 4, אולי 5 סטים ואפילו פחות, תלוי במחקרים השונים. זאת אומרת שגם אם עכשיו הפסקתם להתאמן למשך תקופה ואתם מפחדים לאבד מסת שריר, אז אל תגידו או שאני מתאמן בחדר כושר אימון מלא או שאני לא עושה כלום. אתם יכולים לעשות בבית קצת שכיבות צמיחה, מתח, מקבילים, יד קדמית עם משקולות שיש לכם בבית, וזה יכול לעזור לכם לשמר את המסת שריר שאתם כל כך מפחדים לאבד. אז אם אני אסכם את זה, לאבד מסת שריר לוקח זמן, לפחות חודש, חודשיים, וגם עם פחות אימונים, וצריך לא להתאמן ולא לאכול מספיק חלבון ולא לזוז מספיק. אז בגדול, לא כזה מהר מאבדים מסת שריר, אלא אם כן אתם חולים, אנשים מבוגרים או עם איזשהו מחלות מסוימות או טיפולים רפואיים, שזה כבר משהו אחר. נקודה שנייה, כן יש השפעה של גנטיקה בתוך הדבר הזה, יש אנשים שנראים תמיד חטובים ומלאים בתוך השריר, למה? בגלל כל מיני דברים, או חלקם לוקחים גם חומרים אסורים, אז זה כבר משהו אחר, אבל בגדול, אל תיבעלו אם אתם רואים שהירידה של המסת שריר שלכם יורדת במראה או בהרגשה, זה לא מסת שריר, אבל אני מזהיר, אם חבר'ה עכשיו מתחילים לעשות הפסקות של חודש חודשיים בין כל האימונים, כן תתחילו לדאוג לקטע הזה של המסת שריר, כי באמת יכול להיות שאתם מתחילים לאבד מסת שריר אם אתם לא מתאמנים למשך חודש חודשיים ויותר. אז תמיד אני ממליץ לאנשים לשמור על שגרת אימונים כמה שיותר. לפחות אימון אחד בשבוע שיהיה רציני. אם אתם לא יכולים אימון אחד בשבוע, אז תעשו סוג של חלקים בבית מה שאתם יכולים. אבל זה ההמלצה שלי. נקודה שנייה, שאלה שנייה שאני הרבה פעמים מקבל, וזה גם קשור להפסקות מהאימונים. איך יכול להיות שאחרי הפסקה של שבוע, שבועיים, אני מתקדם מהר יותר מאשר ללא הפסקה? יש לי פה הרבה מתאמנים שמגיעים אליי שבוע אחרי שבוע, פעם, פעמיים בשבוע, והם באמת מתקדמים יפה. ואז קורה סוג של תקופה של חגים, אירועים, בן אדם היה חולה, לא הרגיש טוב, היה עמוס, הוא מפסיק להגיע פה שבוע שבועיים לסטודיו, ופתאום אנחנו חוזרים לתוכנית אימונים, כי אני עובד עם מתאמנים שלי עם תוכנית אימונים ברמה מאוד מאוד מסודרת, ופתאום בחור שעד עכשיו היה מתקשה לעשות 5 מתח, פתאום באימון האחרון שהוא חזר, הוא עושה פתאום 7-8 מתח, ואז הוא אומר, איך יכול להיות? הפסקתי להתאמן לשבוע שבועיים ואני חוזר עם יותר כוחות, אז זה הסוד שנקרא, קוראים לו דילוד, או יותר נכון, אנחנו ירידה של עייפות שרירים בתוך הגוף. מה זאת אומרת? כשאנחנו מתאמנים, במיוחד אם אנחנו מתאמנים לאורך זמן ברמה מאוד גבוהה, כמו שהרבה פעמים אני עושה פה עם מתאמנים שלי, אז הגוף מגיע לסוג של עייפות מסוימת, יכולת שלנו לדעת לנהל את העייפות, זה המיומנות של מאמן כושר ומתאמן כושר ברמה גבוהה, לדעת לנהל את העייפות. מצד אחד לדחוף את הגוף לעייפות מסוימת כדי שיאתגר את השרירים ואת הגוף להגדיל את הכוח ואת השריר, מצד שני לא להישרף. עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו מתמידים בשגרה לאורך זמן, מה שקורה, זה שהגוף מתחיל לצבור עייפות, ואז לאט לאט ההתקדמות נהיית יותר ויותר איטית, והרבה פעמים אנחנו אומרים, בסדר, אתה יודע, התקדמות איטית, כי אין מה לעשות, אנחנו כבר מתקדמים הרבה זמן, אז ההתקדמות היא קורית בצורה יותר איטית. אבל לא נכון, הרבה פעמים ההתקדמות האיטית הזאת זה בגלל עייפות של שרירים, עייפות מנטלית, עייפות של הגוף, ומה שקורה, ברגע שאנחנו עוצרים את האימונים לשבוע, שבועיים, אפילו עצירה מוחלטת של האימונים, בלי שום דבר מעבר, לא שכיבות צמיחה, לא מתח, כלום, שבועיים נגיד של אפס אימונים, אנחנו רואים גדילה אפילו יותר גדולה במסת שריר ועלייה בכוח. אנחנו רואים את זה בכמה מחקרים שבדקו, מתאמנים שלמשל התאמנו, אם אני זוכר, 12 שבועות ברצף, וחלק מהם התאמנו 3 שבועות ברצף, ואז שבועיים מנוחה, 3 שבועות ברצף, שבועיים מנוחה, וכן הלאה, עד שהם הגיעו ל-12 שבועות של אימונים, וראו כמעט שאין הבדל בין הקבוצות של המתאמנים. מה זאת אומרת? שגם הפסקות יכולות עדיין להמשיך לנו את הרצף, ולא יגרמו לנו לירידה בכוח או במסת שריר, וההפך, יכול להיות שזה יגרום לנו לעלייה אצל חלק מהאנשים. אז א' כל, אני לא ממליץ לעשות הפסקות יזומות כאלו ארוכות של שבוע, שבועיים, מסיבה מאוד פשוטה. רוב האנשים באוכלוסייה הכללית, דבר ראשון, לא מתאמנים ברמה מאוד גבוהה שתגרום להם לעייפות כל כך גבוהה של הגוף. דבר שני, הם צריכים את השגרת האימונים. זאת אומרת שברגע שאנחנו נוציא להם את השגרה של הפעם, פעמיים בשבוע, זה איך שאומרים, אם תעזבני יום, יומיים העזבקה, כמו הפסוק בתהילים, אותו דבר פה. ברגע שאנחנו מפסיקים שבוע, שבועיים להתאמן, אנחנו מתחילים למרוח את האימונים, מתחילים להתיר לעצמנו כל מיני, עושים לעצמנו כל מיני מתירנות כזאת, של זה בסדר לא להתאמן, ועוד שבוע ועוד שבוע, ואז ככה אנחנו שוחקים את השגרה. אבל אם אתם עכשיו רואים שאתם לא צריכים עכשיו להתאמן, זה בסדר, זה לא יקרה כלום, ולפעמים זה אפילו יגדיל לכם את התוצאות. אם אתם מתאמנים מתקדמים ברמה גבוהה יותר, אני כן ממליץ לכם לעשות שבועות של מנוחה. אבל שוב, שבוע של מנוחה אני מתכוון לשבוע שאנחנו עובדים בו ברמה יותר נמוכה בתוך השרירים. למשל, אם אתם רגילים לעשות 4 סטים לסקווט לקשל, סתם לדוגמה, אני לא ממליץ לכם לעשות את זה כל כך הרבה זמן, אבל נגיד שאתם עושים אקס סקווט לקשל 4 סטים ל-10 חזרות, אז בשבוע של המנוחה אנחנו קוראים לזה שבוע דילוד, בשבוע הזה אנחנו עושים למשל 3 סטים ל-8 חזרות ברמת מאמץ נמוכה. הורדתי פה את הכל, הורדתי את הסטים, הורדתי את המשקל, הורדתי את החזרות, הורדתי אפילו את הזמני מנוחה, אני משנה אותם בשביל לתת לגוף להתעדכן, איך שאומרים, לתת לגוף קצת לחדש את המאגרים שלו, אבל מצד שני לא להפסיק לגמרי להתאמן, אני עושה את זה מדי פעם, אבל אצל המתאמנים שלי אני לא תמיד עושה את זה, כי הרבה פעמים המתאמנים שלי זה קורה להם פשוט לבד, כי מה לעשות, אנחנו אנשים עובדים ויש לנו חיים ויש לנו ילדים ויש לנו עסק לנהל, והרבה פעמים העומס בתוך החיים מייצר לנו דילואוד לבד. אז אם אתם באמת רוצים לקחת את הגוף שלכם ללבל ברמה יותר גבוהה, אז אתם לא צריכים לפחד מהפסקות, מצד שני אתם צריכים גם לדעת איך לעשות אותם בצורה טובה, ואפילו דיברתי על זה באיזה פרק בפודקאסט, האם חופשה דופקת לנו את האימונים, אתם יכולים להיכנס, ואני כמובן אשים פה קישור למטה בתיאור, ביוטיוב ובספוטיפיי, איפה שאתם צופים. אז סיימנו את השאלה השנייה, השאלה השלישית זה למה להרים כבד, למה חשוב להרים משקלים כבדים. אז דבר ראשון, בואו נבין בכלל מה זה העניין הזה, כבד. קודם כל, כבד זה דבר שהוא סובייקטיבי, זאת אומרת, כל אחד יהיה לו כבד בצורה שונה. למשל, לי כבד לעשות 10 חזרות של דדליפטים 100 קילו, לכם יהיה כבד נגיד 120 קילו ל-10 חזרות, ולחברה שלך או לחבר שלך יהיה כבד לעשות 20 קילו דדליפט. למה? ככה, כל אחד נולד עם כוח מסוים, רמת מיומנות מסוימת, וכל אחד ברמה שונה באימונים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מרגישים שקשה לנו, שכבד לנו, שזה מאתגר, כבר השריר מתחיל לפעול, אם זה בעלייה של כוח או בעלייה של מסת שריר. ולכן המטרה שלנו היא קודם כל לאתגר את הגוף שלנו. עכשיו, אם אני אחלק את זה בצורה מאוד פשוטה, יש לנו שני דברים שאנחנו רוצים להתקדם בהם ברוב האימונים. רוב האנשים רוצים לשפר את הנראות שלהם, זאת אומרת להוסיף יותר מסת שריר לגוף שלהם ולהוריד את רקמת השומן, כי כמו שאתם יודעים, מסת שריר זה הפנסיה התפקודית שלנו, וגם אנחנו רוצים להוסיף כוח. זאת אומרת יש לנו פה שתי דברים, מסת שריר וכוח. עכשיו, מסת שריר גדלה בעיקר על ידי קושי, זאת אומרת עייפות נקודתית על השריר. בשביל שהשריר של היד הקדמית שלי יגדל או השריר של החזה שלי יגדל, הוא צריך לחוות עייפות ברמה גבוהה שתגרום לו לסוג של ערעור בתוך השריר, כשיגרום לו לאדפטציה, לעדכון. זאת אומרת, בשביל שאני עכשיו יגדיל את המסת שריר שלי בחזה, אני צריך להגיע לרמת מאמץ, נגיד של 9 מתוך 10. עכשיו, איך אנחנו בודקים את זה? למשל, יש לנו את הרמה מספר 1, שזה אני יכול לעשות עוד 10 חזרות בקל, ורמה 10 זה אומר מוות מוחלט, זאת אומרת, אין שום סיכוי שאני מוזיז את המוט לעוד חזרה אחת. אני רוצה להיות באזור ה-6-7-8. למה? כי אז אני מאתגר את השריר שלי ברמה מספיק גבוהה כדי לפתח עוד מסת שריר. עכשיו, מה יקרה אם אני אהיה ברמה יותר מדי גבוהה, נגיד 10-11? אני אתחיל, איך שאומרים, להסתכן בדלקות, פציעות ועייפות שרירית מאוד מוגברת. מצד שני, אם אני אהיה ברמה 1-2, אני מסתכן בלבזבז את הזמן שלי בחדר כושר, ולא להשיג את התוצאות שאני כל כך רוצה. אז בשביל שאנחנו נגיע לרמת שריר גבוהה, וגם לכוח, אנחנו צריכים לעבוד בטווחי רמות מאמץ גבוהות, ולכן חשוב להרים כבד. עכשיו, אם יש לי פה מתאמן, שהוא למשל יכול להרים 100 קילו דדליפט, ואני אתן לו להרים 50 קילו דדליפט ל-10 חזרות, מה יקרה? הוא לא יפתח את השריר שלו ברמה טובה. אותו דבר אתם, אם אתם יכולים לעשות 10 חזרות במתח, ואתם בוחרים לעשות 5 חזרות במתח, כי אתם לא רוצים להמיס על עצמכם, מה שיקרה, השריר שלכם פחות יגדל. אולי המפרק שלכם יהיה יותר בריא, הדם שלכם יזוז יותר טוב במהלך הגוף, אתם תהיו יותר בריאים, אבל אתם לא תוסיפו יותר מסת שריר. ולכן חשוב מאוד לעבוד עם משקלים יחסית כבדים. עכשיו בוא ניגע בעניין הזה של כוח, ואני רואה שאני מדבר פה ברצף, אבל תזרמו איתי, אני מקווה שאתם בקצב שלי. בוא נדבר שנייה אחת על כוח. כוח הוא קצת אחרת ממסת שריר. זאת אומרת, כוח אנחנו נרצה לעבוד עם משקלים יחסית כבדים, אבל רמות מאמץ קצת יותר נמוכות ממסת שריר. אם אמרתי שבמסת שריר כדי להגדיל את החזה אני רוצה להיות ברמת מאמץ של 6-7-8, ברמה של כוח, למשל אם אני רוצה לשפר את הלחיצת חזה שלי, אני עדיף להיות יותר באזור של ה-6-5. עכשיו, הרבה אנשים לא יודעים מה אמרתי עכשיו. גם אחרי שהסברתי לכם את הרמות מאמץ מ-1 עד 10, רוב האנשים לא באמת יודעים מה זה רמת מאמץ 5 ומה זה רמת מאמץ 6. ולכן, המיומנות הזאת היא דבר שמאוד מאוד מאוד כדאי לכם לרכוש אם אתם רוצים באמת לראות יותר תוצאות. אז אם אני אסכם את זה, להרים כבד זה חשוב, כי בסוף זה מה שמפתח לנו את המסת שריר, זה מפתח לנו את הכוח, זה מחזק לנו את השרירים, את הגידים, את כל העצמות בתוך הגוף, אז אנחנו חייבים להרים כבד. עכשיו, כבד זה סובייקטיבי, אבל בסוף גם כבד זה לא רק המשקל שנמצא לכם על המוט, אלא כמה חזרות אתם עושים עם כל המשקל. זאת אומרת, אם למשל אני עושה לחיצת חזה עם 50 קילו, אז אמנם זה לא משקל סופר כבד, אבל אם אני עושה את זה ל-30 חזרות, זה כנראה יתחיל לאתגר אותי, זה יהיה מאתגר. אותו דבר, אם אני אעשה 100 קילו דדליפט ל-10 חזרות, יכול להיות שזה לא משקל כל כך מאתגר בשבילי, אבל ככל שאני אגדיל יותר את החזרות, זה יתחיל להיות יותר ויותר מאתגר. אז בסוף, הכבד זה לא כמה כתוב לכם על המוט, אלא כמה זה קשה לכם באופן ספציפי. אז לכן אני מודד אתכם ואת המתאמנים שלי להרים כבד ולהרים ברמת מאמץ קשה, כי באמת לעשות את זה בצורה יותר טובה. ועכשיו לשאלה האחרונה שיש לנו לפרק הזה, שאלה מספר 4. האם כדאי להוסיף קריאטין? ואני מחזיק את עצמי כדי לענות בדיוק לשאלה הזאת שקוראים לה קריאטין, והאם כדאי להוסיף את זה ולא להיכנס לקצת יותר מעבר. תראו, בסוף קריאטין זה סוג של איזשהו, אני אגיד, מקור אנרגיה או מתווך אנרגיה שבתוך הגוף, ATP וכל מיני דברים כאלו, שעוזר לנו לגייס יותר כוח וגם לגייס יותר מסת שריר ולעלות יותר במסת שריר. בשנים האחרונות ראינו שאנשים שעלו, שלקחו קריאטין לפני אימון, אחרי אימון, במהלך סייקל ההמסה, זאת אומרת שלמשל הם לקחו 5 גרם קריאטין כל יום למשך 30 יום, אנחנו רואים שהגוף שלהם מתחיל לספוג יותר קריאטין, ואז ראו סוג של עלייה במשקל גוף הרזה. ואז מה שקרה, החוקרים הניחו שהעלייה הזאת במשקל הגוף הרזה זה עלייה במסת שריר. זאת אומרת, אני נכנסתי עכשיו למכונת דקסה, שזה מכונה שבודקת כמה אחוז שומן יש לי וכמה אחוז שריר יש לי, והיא כתבה שעכשיו עליתי מ-30% שריר בגוף ל-35%. ואנחנו רואים, הנה, מי שלקח קריאטין עלה במסת הגוף הרזה, ומכאן הסיקו שמי שלוקח קריאטין עולה גם במסת שריר. אבל מסתבר שזה לא כזה נכון. א', למה? כי כמו שאמרנו בתחילת הפרק, השריר מכיל גם נוזלים, והמכונה הזאת שנקראת דקסה הרבה פעמים מחשבת את הנוזלים כמו מסת שריר, כי היא מחשבת כל משהו לא שומן, נגיד היא לא מחשבת עצמות, גידים, דם או למשל שומן, אבל בתוך השריר עצמו יש גם, כמו שאמרנו, גליקוקן ומים, אז יכול להיות שהקריאטין שלקחנו גרם לנו לעלות יותר במים בתוך השריר, וזה למה גם הבייספס שלי גדל יותר בעוד סנטימטר, אבל זה לא, הוא לא גדל בעוד סנטימטר בגלל הקריאטין, אלא הוא גדל בעוד סנטימטר בגלל המים. אז לאחרונה אנחנו רואים מחקרים שמראים שקריאטין לא בהכרח מעלה אנשים בכוח ובמסת שריר. שוב אני אומר, לא בהכרח מעלה במסת שריר ובכוח. אבל מה כן? אז תראו, בסוף שעשו מבדקים על זה, באמת האנליזה האחרונה שיצאה לאחרונה, ואני אשים פה את הקישור למטה, למטה האנליזה הזאת, הראו שהעלייה בקוואד איך שאומרים, ביד קדמית, היה 0.11 סנטימטר. זה משהו שהוא זניח שאין כמעט סיכוי, זה טעות מדידה כמעט לרוב האנשים שמודדים לעצמם כמה הבייספ שלהם גדול. רוב הסיכוי שאנחנו לא נראה באמת כזאת גדילה. אז מה זה אומר בסוף לתכלס? שיכול להיות שלא באמת צריך להוסיף קריאטין, אבל המחקרים עד עכשיו נעשו על מתאמנים שהם לא כל כך מאומנים, ויכול להיות שאנשים שמאומנים יותר כן יקבלו יותר ערך ובנפיט, איך שאומרים, ויתרונות מלקחת קריאטין, במיוחד אם הם מתאמנים בעולמות של כוח ומסת שריר. אבל זה לא בהכרח דבר יותר טוב, וזה לא בהכרח הגדיל לכם יותר את המסת שריר. אז אם אני אסכם את כל השאלות שהיה לנו, אז היה לנו שאלה ראשונה, למה המראה שלנו קצת יורד כשלא מתאמנים תקופה? כי זה קשור למאגרי גליקוגן, וזה לא בהכרח ירידה במסת שריר, ופירטתי על זה בהתחלה. איך יכול להיות שאחרי הפסקה של שבוע שבועיים אני מתקדם מהר יותר מאשר ללא הפסקה? זה כי יכול להיות שירד לגוף שלך עייפות של שריר, וזה התופעות לוואי של דילוד. נקודה שלישית, למה להרים כבד ולמה חשוב להרים משקלים כבדים? כי זה מה שבונה לנו את השריר, בונה לנו את הכוח, בונה לנו את הגידים, בונה לנו את העצמות, ומסת שריר זה הפנסיה התפקודית שלנו. אני חוזר, בלי מסת שריר אנחנו די מתים מהר, וגם חיים די חרה, סליחה שאני אומר את זה, אבל אין מה לעשות, זה הדבר האמיתי. בחור בן 70 עם 10 קילו מסת שריר ברגליים, ובחור בן 70 עם 2 קילו מסת שריר ברגליים, זה הבדל אם אתה תלך, אם יהיה לך עוד כמה שנים פיליפיני, שיסחב אותך בעליות וינגב לך את הפה, כי שברת את הירך ועכשיו אתה תקוע בכיסא גלגלים בחמש שנים הקרובות, או שתלך למה שאתה רוצה, או שתשחק עם הנכדים שלך, או תרקוד בחתונות של הנכדים שלך, ולא יקבו לך רגליים, ולא תצטרך פיליפיני. אפשר לייפות את זה וכל מיני לגדה, אבל בסוף זה מה שקורה בשטח, אתם יכולים ללכת לבתי אבות ולראות את זה. אז שאלה רביעית ואחרונה, זה האם לקחת קריאטין? אם בא לכם, תקחו, אני חושב שכל עוד זה לא משהו שכל עוד זה לא מתאמן באמת ברמה גבוהה של 4-5 אימונים בשבוע, או מישהו שבאמת רוצה לשפר את הביצועים שלו ומוכן לקחת את הקריאטין בשביל עוד 1-2% אולי, אז אין לי בעיה, אבל בגדול למתאמנים כלליים, מתאמנים שמתאמנים פעמיים בשבוע, אין לי עניין להמליץ. אתם רוצים תיקחו, אתם לא רוצים, איך שאומרים, אם לא יועיל לא יזיק. ומאוד חשוב לי להזכיר שקריאטין זה משהו מאוד קטן בתוך מארג של האימונים והתזונה שלנו, אבל אם אתם לא אוכלים חלבון, פחמימה ושומן וישנים טוב, אז הקריאטין לא כמעט לא שווה כלום. אז אני מקווה מאוד שקיבלתם ערך מהפרק הזה, ואיך שאומרים, למדתם משהו. אם יש לכם איזשהו שאלות, אתם יכולים לכתוב לי פה למטה, אתם יכולים, יש לכם פה קישורים למטה ביוטיוב ובספוטיפיי, יש פה קישורים לסטודיו שלי, אם אתם רוצים לראות איך הסטודיו הזה נראה, או אתם רוצים להשיג יותר תוצאות. אז אם אתם רוצים לשאול איזושהי שאלה, אתם מוזמנים לשלוח לי בוואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק, ותודה רבה לכם שהזנתם. אני מאוד מאוד מקווה שקיבלתם ערך, ואם קיבלתם ערך, כמו שאמרתי בהתחלה, תעזרו לי להגיע לעוד אנשים שרוצים להגדיל את האימונים שלהם, לשפר את האימונים שלהם, תשתפו את זה עם עוד חבר או חברה, עם מי שבא לכם את הפרק הזה, יכול להיות שזה יעזור גם לו. אז תודה רבה לכם וניפגש בפרק הבא.